הארץ השבוע, כאן יו קודנר. עיתונות הימין מנסה להקל עדיין את מפלתו של בנימין נתניהו. אסף פרידמן צפה במשך שבוע בשידורי ערוץ 20, ועיתון נדבר על הדיפ סטייט, הפיכה שלטונית, ועל שלבי האבל מול ממשלת בנט לפיד. שמעון ריקלין יהיה פה לשיחה ארוכה ויציג תיאוריה חדשה. אם עד היום דיברנו על ישראל הראשונה והשנייה, או על ניידים ונייחים, עכשיו הכירו את המאמינים והלא מאמינים.
גם הניידים והנייחים וגם אבישי בן חיים מתעלמים מהפיל הכי גדול שנמצא בחדר, וזה אלוקים. הם לא מדברים על אלוקים.
לפי ריקלין, בנימין נתניהו עמד בראש מחנה המאמינים, בעוד בנט שכיפה על ראשו הוצב בראש הלא מאמינים. המטרה הסופית, אגב, היא הקמת בית המקדש השלישי. עוד קודם לכן, צבי בר-אל עם המערכת הפוליטית באיראן, אברהים רייסי שחתם על גזרי דין מוות של אלפי בני אדם, נבחר לנשיא, נדבר על הסכם גרעין, סנקציות, כלכלה וגם בחירות במדינה תיאוקרטית. ועכשיו אנחנו לאיראן, נשיא חדש, שלום צביקה בראל.
שלום וברכה.
אז לא אתה הנשיא, אנחנו מדברים על אברהים רייסי, אמרתי נכון?
אמרת נכון, מדויק, הוא יהיה מאוד מרוצה מהאופן שבו ביטאת את שמו.
אם הוא מרוצה, אני מרוצה.
בוודאי, כולנו מרוצים, חוץ מזה שאף אחד לא מרוצה. זאת אומרת, זה נשיא שהיה צפוי שהוא יבחר, הסקרים ניבאו לו, אבל גם בלי הסקרים, למעשה, הוא היה מינוי אישי של חמינאי, שנתן לו בפעם הראשונה אישור להתמודד לנשיאות כבר ב-2017, פעם ראשונה.
אבל הוא הפסיד.
הוא הפסיד לרוחני, למורת רוחו של חמינאי, ועכשיו חמינאי דאג שהוא ייבחר, זאת אומרת, התמודדו שבעה מתוך, בהתחלה יותר מ-1400, אחר כך זה ירד ל-700, ובסוף שבעה נותרו, ומתוך השבעה חמינאי הורה לשניים מהשמרנים לפרוש, כדי שהאדון רייסי יוכל להיבחר. ואכן הוא נבחר.
בוא נדבר על השיטה האיראנית לפני שנגיע למשמעויות של הבחירה שלו. אז היא לכאורה דמוקרטית, כי כמו שאמרת, יותר מ-1,000 איש הגישו מועמדות, אבל אז יש סינון, כל הנשים מועפו ישר, וגם בין הגברים, בסוף, המנהיג הרוחני אומר מי מותר ומי אסור.
העיקרון של השיטה האיראנית אומר כך, בראש המדינה עומד המנהיג העליון, שהוא חכם ההלכה הבכיר ביותר, והפוליטיקאי המנוסה ביותר. זאת התיאוריה של חומייני, כפי שהוא כתב אותה בספרו, בהיותו בגולה בפריז.
עד המוות הוא בתפקיד הזה?
מעשית הוא עד המוות, אבל ישנה מועצה מיוחדת, מועצת המומחים, שמונה בסביבות 85 איש, שהיא רשאית לפטר אותו, אם הוא מתגלה כבלתי מתאים, אם הוא מגלה נבצרות פתאום.
אבל זה לא סביר שיקרה.
זה לא סביר שיקרה, לא בתקופה של חמינאי, ובעצם כזה מנהיג עליון שנבחר, אין לנו ניסיון למעשה, כי החמינאי הוא המנהיג העליון הראשון אחרי חומייני, כך שמחכים לראות מה ואם יקרה. עכשיו, השיטה בנויה על שתי קומות, הקומה הממונה והקומה הנבחרת. בקומה הממונה יש לנו את מערכת המשפט, הוא ממנה את ראש מערכת המשפט, את הצבא, את משמרות המהפכה, ובקומה הנבחרת יש לנו את הנשיא, את הפרלמנט ואת המועצות המקומיות, שאותם הציבור בוחר.
בוחר, בחירה דמוקרטית, אמיתית, אין לך טענות.
טענות יש, משום שיש זיופים, ויש קניית קולות, ויש אי-שקיפות, ואנחנו כבר ראינו מה היה בתקופה של אחמדינג'אד ב-2009. זיופים מההתחלה ועד הסוף. אבל העיקרון אומר, זו צריכה להיות בחירה חופשית, בחירה שנותנת זכות שווה לכל אזרח, שמגיע לגיל מסוים, ועל פיה נקבע מי הנשיא, והעובדה היא שלפחות שלושה נשיאים נבחרו בניגוד, נאמר, גם להערכות וגם לציפיות של המנהיג העליון.
אותם אומר, נשיאים שנחשבים יחסית, קרובים יותר למערב, מתונים.
אלא, צריך להבדיל בין קרובים למערב ובין מתונים. אלה דברים שאנחנו די נוטים לבלבל אותם, גם בביטוי רפורמיסטים ושמרנים. אדם יכול להיות שמרן ולתמוך ברפורמות. אדם יכול להיות רפורמיסט ולהיות מאוד דתי. זאת אומרת, אין כאן חפיפה בין שני הביטויים האלה. לנו במערב נוח, כי אנחנו מתחפטים
מה תמיד. מה שטוב זה מערב, לכאורה.
בדיוק. עכשיו, רוחני הוא נשיא שעכשיו עוזב את כהונתו ב-3 באוגוסט. הוא נשיא שהוא קודם כל פרו-איראני, והוא איש דת עם הסמכה, לעומת רייסי שהסמכה הדתית שלו היא לא לגמרי ברורה.
עוד שנדבר עליו.
והוא היה בעד פתיחותה של איראן למדינות המערב, לא כדי למצוא חן בעיני המערב, אלא למען האינטרס של איראן. כמוהו היה גם השמי רפסנג'ני ומוחמד חתמי, שהוא נחשב, נאמר, לליברל הגדול ביותר מבין הנשיאים שכיהנו. אבל גם נשיא כמו השמי רפסנג'ני, שהיה פרו-מערבי ושהיה איש דת, אנחנו רואים שבנקודות שנוגעות למדיניות פנים, הוא היה אדם די שמרן. זאת אומרת, אין לנו כאן הבדל. לעומת זאת, ראיסי הוא גם אנטי-מערבי, על פי הצהרותיו לפחות, וגם שמרן מבחינה דתית ומבחינת התרבות המקומית שאיראן צריכה לאמץ. ובעצם הוא מין המשך ישיר או זרוע נוספת של חמינאי. זאת אומרת, הוא בן דמות של חמינאי בהקשר הזה.
בוא נדבר על האיש עצמו, הוא שופט, ולפי הטענות של אמנסטי, אחראי להוצאתם להורג של 4,000 בני אדם.
נכון, זה לא רק הטענות של אמנסטי, יש עדויות ויש תיעוד, והוא עצמו
חתם על גזרי הדין.
מודה שהוא היה שם, זאת אומרת, הייתה ועדה, קרא ועדת ההוצאות להורג, שהוא היה חבר בה, אמנם חבר זוטר בגלל גילו, אבל
מזכיר זה אחרי המהפכה?
ב-1989. 88-89, בעצם על סף מותו של חומייני, הייתה שאלה מה לעשות עם כל האסירים הפוליטיים שיושבים בבתי הכלא.
מצאו פתרון.
כן, ההחלטה הייתה לחסל אותם. זה לא רק את אנשי המוג'הידין חלק, זה גם את אנשי המפלגה הקומוניסטית ויריבי ממשל וכו', וזה מה שבאמת היה. עכשיו, ראיסי היה שם וחתם. עכשיו, הוא אומר, תשמעו, אני הייתי בסך הכל צעיר, אני הייתי זוטר.
חותמת גומי.
אבל הוא ייצג את התובע הכללי באותה ישיבה. זאת אומרת, הסמכות שלו היא הדבר המשמעותי, ולא הגיל שלו.
הוא גם לא מצטער על זה, לא?
הוא לא הביע מעולם חרטה, הוא לא בא ויצא ואמר לו, היינו צריכים לעשות את זה. להפך, ב-2019, שהוא היה כבר ראש מערכת המשפט, הוא חתם על הוצאות להורג באופן סיטוני, על מעצרים ארוכים לאסירים פוליטיים. כלומר, האיש הזה יש לו השקפה מאוד ברורה לגבי מה או איך המדינה צריכה לנהוג ביריביה מבית. עכשיו, הוא גם הזהיר את טראמפ. עוד לפני שהוא נבחר. הוא הזהיר את טראמפ שהוא יעמיד אותו לדין בבית דין בינלאומי על רצח קאסם סולימני. זאת אומרת, הוא והמערב, במיוחד ארצות הברית, הם לא חברים. אבל, בדיוק כמו שאומרים אצלנו, מה שרואים מכאן לא רואים משם, ראיסי הוא עכשיו נשיא. כנשיא, יש לו משימות מאוד לא פשוטות שמחייבות קשר הדוק עם המערב. לא יעזור. הם הולכים לחתום על הסכם הגרעין, וראיסי עצמו נמצא תחת סנקציות אמריקאיות. זה די מביך, יהיה כמובן לביידן לחתום על הסכם, גם למדינות המערב האחרות, לחתום על הסכם שעם נשיא שהוא תחת סנקציות, אבל זה בעצם הדבר שייתן לו גם את הלגיטימציה.
ראש הממשלה בנט בדיוק בהקשר הזה אומר שהמעצמות לא יכולות לחתום על הסכם גרעין עם איראן, דווקא בגלל האיש שנבחר.
כן, אז הוא יכול גם להגיד אותו דבר לגבי הסכמים שארצות הברית חתמה עם סעודיה, בגלל מוחמד בן סלמן ואחריותו, על הסכמים שיש לה עם הונגריה, על הסכמים שיש לה עם בלרוס, כלומר, למצוא צדיקים מאוד קשה בעולם הזה. יש מי שיגיד שלארצות הברית גם אסור לחתום הסכמים עם ישראל, בגלל שהיא ידיה מוכתמות בדם, אז
אבל את כמה הוא בכלל מכתיב את המדיניות, או שהכל מגיע מלמעלה?
לא. יש כאן, שוב, אחת הטעויות הנפוצות והמקובלות, זה שיש אדם אחד שמחליט, ועל פיו יישק דבר, ושמו עלי חמינאי, ולכן לא משנה מי הנשיא. מאוד משנה מי הנשיא. הנשיא אחראי על ביצוע המדיניות. זאת אומרת, הוא, למשל עכשיו, יהיה אחראי על יישום הסכם הגרעין. זה לא על חמינאי, זה על הנשיא.
טוב, על מי שצריך לתת את המילה הסופית, זה כן אותו חמינאי שצריך להגיד כן או לא.
חמינאי נתן כבר את ההכשר ואמר, אנחנו הולכים למסע ומתן עם האמריקאים.
ומה שמשיגים במסע ומתן הזה זה באחריות הנשיא?
הנשיא הוא אחראי, אבל חמינאי צריך לתת את האישור הסופי.
נו, אז המילה האחרונה כן שלו.
בעניין של הסכם הגרעין, בעניין של מדיניות חוץ, המילה האחרונה שלו. אבל בכל מה שנוגע לדברים, לחיים היומיומיים, כמה מיסים ישלמו? איך ינוצלו הכספים שיתחילו לזרום לתוך איראן, כן? כמה יקבלו משמרות המהפכה מתוך זה? איך המשק יתנהל? אלה הדברים המהותיים שאיראנים מצפים להם ורוצים לראות מה יקרה. מה יהיה עם זכויות האדם באיראן? אלה דברים מאוד משמעותיים, משום שאלה יכולים להכתיב בסופו של דבר, האם הציבור יצא לרחובות או לא יצא לרחובות, האם יהיה כאן פרלמנט איתו או נגדו, כי כל אחד כאן מחפש את השני. עכשיו, מערכת קבלת ההחלטות, נכון שהיא היררכית, והיא על הנייר היא מאוד מדויקת, אבל השיקולים האישיים הם לפעמים קובעים הרבה יותר. זאת אומרת, לחמנאי יש מערכת של יועצים שלא קשורים בכלל לממשלה ולא קשורים למשמרות המהפכה. יש לו חברים שהשתתפו בממשלות קודמות ומכירים את כל הטריקים הפנימיים. יש אנשים שהוא רוצה לקדם ויש אנשים שהוא לא רוצה לקדם. כלומר, כשאתה נכנס ללשכה של חמנאי, אתה מוצא כל מיני אנשים, כולל הבן שלו, מושתבה חמנאי, שקודם כל מחליט מי ייכנס ומי לא ייכנס. ואחר כך הוא מחליט למי ייתנו כסף ולמי לא ייתנו כסף. וכל השאלות האלה שאנחנו מכירים אותן ממדינות אחרות במערב, משפיעים לעתים הרבה יותר מאשר הסדר הידוע והחוקתי.
אם היית צריך להגיד מה אנחנו מצפים כן מהכהונה של רייסי?
רייסי הוא לא יועץ של חמנאי, הוא זרוע ביצועית. והוא איש צייטן, הוא זכה בכהונה בגלל הקרבה שלו לחמנאי, ובגלל שחמנאי רואה בו אולי את היורש שלו. חמנאי איש חולה.
זה יכול לקרות? זאת אומרת, לעבור מתפקיד
הנשיא? יש בעיה. לא, זה יכול לקרות. שוב, על הנייר הכל יכול לקרות, אבל יש לו בעיה עצומה. אין לו את ההסמכה הדתית שנדרשת מהמנהיג העליון. זאת אומרת, הוא בדרגה אחת פחות מהדרגה העליונה, הוא חוג'ת אל אסלאם ולא היה תולה.
אי אפשר קצת לחפה?
זה בעיה, משום שכשזה מגיע לחכמי ההלכה, הם גם מטילים ספק בקשרות של חמנאי, משום שכדי להיות אייתולה עוזמה, כלומר התואר הנכבד ביותר, אתה צריך לכתוב דיסרטציה שהיא קנה מידה של דוקטורט כפול כמה. חמנאי לא כתב את הדיסרטציה, ולכן יש גם בהכשרה שלו או בתואר שלו, והם מזכירים לו את זה כל הזמן, והוא כל שנה נוסע למרכזים הדתיים בקום, ששם נמצאת היריבות הדתית החזקה שלו, ומנסה
הוא
ככה...
הוא ממשיך לכתוב, הוא מתקדם לזה לאט
בדיוק,
לאט.
בדיוק, הוא מראה להם את הסמינריון. עכשיו, לרייסי אין אפילו התחלה של זה. לא ברור גם כמה שנים הוא למד. זאת אומרת, הוא למד פה, למד שם, השלים פה, השלים שם. הוא גם מסתובב עם תואר של, בוגר הפקולטה למשפטים, אבל ברור שאין לו תואר כזה, כי הוא הכריח את הפרופסורים שם לחתום על התואר. כלומר, יש בעיה מבחינה הילכתית, יש בעיה מבחינה חוקתית,
אבל... מועמדים אחרים שאתה מציע לתפקיד או שעדיין אין?
תראה, יש הרבה מועמדים שמתאימים מבחינה דתית, יש הרבה שמתאימים מבחינה פוליטית, הצירוף
בסוף
הזה של שניהם...
בסוף זה תפקיד פוליטי יותר או דתי?
זה תפקיד פוליטי, זה לא תפקיד דתי. זאת אומרת, זה גם תפקיד דתי, אבל הוא תפקיד פוליטי פר אקסלנס. זאת אומרת, ההחלטות שלך היומיומיות הן לא פסקי ההלכה, אלא איך לנהל את המדינה. כאן יש יריבויות, ויש עניין של משפחות, ויש עניין של, בעלי עסקים או בעלי הון שמשפיעים עליך. כמו בבחירות בארצות הברית, זאת אומרת, אתה יכול להיות אבנגליסט, אבל אתה תצטרך גם לענות לדרישות של הלובינג, של סוחרי הנשק ואחרים. כלומר, אנחנו כאן מדברים על שיטה שתיאורטית היא שיטה נוקשה, היררכית, ובסופו של דבר היא גם מתנהלת באופן שאנחנו מכירים ממשטרים אחרים.
בשורה התחתונה, מבחינת החיים עצמם, מה הערכה שלך, מה יקרה לאיראני?
החיים עצמם לא הולכים להשתפר מחר, וכנראה גם לא בשנתיים הקרובות. כי גם אם מחר יחתם הסכם הגרעין, ותאגידים וחברות יתחילו לחזור לאיראן, נוצרה כאן מציאות אחרת קודם כל. סין שולטת היום בחלק הכלכלי של איראן, ולידה רוסיה. ארצות הברית אין לה כרטיס כניסה למשק האיראני. למדינות אירופה בעצם הם ימשיכו, את מה שהם התחילו. השאלה עכשיו, באיזה מידה יצליח המשטר בתוך פרק זמן סביר לייצר מקומות עבודה במספרים כאלה שיוכלו באמת להרגיע את הציבור? באיזה מידה אנשים יוכלו באמת לראות שיש אופק כלכלי? הם לא ראו את האופק הכלכלי ב-2015 כשנחתם ההסכם, הם עדיין לא רואים את האופק הכלכלי. מבחינת זכויות אדם לא צפוי להיות שום שינוי, וגם לא צפוי להיות לחץ. אנחנו ראינו את ביידן שלא בא ומציג לאיראן תנאים, כמו שהוא הציג לסעודיה, כמו שהוא הציג לאמירויות, בנושא זכויות אדם. כאן יש עניין של הסכם גרעין, זה מה שחשוב לו. וזה בסדר. זאת אומרת, מבחינתנו אין לנו כאן מה לדרוש כרגע יותר. ובסופו של דבר אנחנו נראה המשך המשטר, כפי שהיה פחות או יותר בתקופתו של אחמדינג'אד. ופחות מכפי שהיה בתקופת רוחני, ולו בגלל הסיבה שראיסי לא הולך להתעמת, לא עם משמרות המהפכה ולא עם המנהיג העליון.
צבי ברל, תודה רבה.
תודה רבה.
פרסומת קצרה, ואז מה קורה בערוץ 20, וגם שמעון ריקלין מגיע לאולפן כדי להסביר את התיאוריה החדשה על מאמינים ועל לא מאמינים.
הכירו את חברת סולנט, החברה שמביאה בשורה אמיתית לכם ולחברים הכי טובים שלכם בבית. סולנט הוא מיזם צרכני של לוחמים, יוצאי יחידות עוקץ, שהחליטו שנמאס להם מהמחירים הגבוהים של המזון שיש בישראל, לכלבים וחתולים. סולנט עקפו את כל המתווכים באמצע, והם מייצרים מזון לכלבים וחתולים איכותי, טעים ובריא, בהולנד ובגרמניה, שמגיע עד עליכם הביתה וחוסך לכם כ-50% מהמחיר הממוצע בשוק. בסולמייט מוכיחים כי ניתן לספק לחברים הכי טובים שלנו מוצרים באיכות הגבוהה ביותר, במחירים נמוכים ובשירות אדיב ומקצועי ברמה שלא הכרתם. חפשו סולמייט בגוגל, קראו את הסיפור המרגש של המותג הזה שבאמת עושה כאן מהפכה. או חייגו כוכבית 6808.
במשך שבוע הטלנו על העורך שלנו, אסף פרידמן, לצפות בשידורי ערוץ 20, כדי לנסות להבין מה הולך שם, מה שלב האבל האפשרי על לכתו של בנימין נתניהו, מה צפוי הלאה. שלום אסף.
אלן.
אז שרדת ואתה כאן כדי לסכם?
שרדתי, אלה הם כן תופעות הלוואי פרצו בהמשך. בגדול, אם לסכם במשפט, מה שנקלט בערוץ 20 זה שדף המסרים, או מה שאנחנו מדמיינים כדף המסרים, עדיין חי ובועט.
זאת אומרת, עדיין הממשלה התחלפה, הם, מה, בהכחשה, בואו תגדיר את זה?
לא, אין הכחשה.
המציאות כן דווקא בדלת.
אבל האג'נדה והביביזם נדמה שעדיין נמשך, הפעולה לא הסתיימה, ביבי אמנם באופוזיציה, אבל זה רק עניין רגעי.
אנחנו ממשיכים בשידור המיוחד לרגל, איך נקרא למאורע הזה, אראל? מופע הנוכלות הכי גדול בתחום הפוליטי? הקמת ממשלת השמאל בכנסת? הקמת ממשלת השמאל בכנסת?
עם כל הערוצים האחרים לבשו חג, בכל זאת, ממשלה חדשה בישראל, אז בערוץ 20 נדמה שמדובר באסון מתרגש, שמוגדר בממדים אפיים, מושווה לחטא המרגלים, שמי שלא בקיא כמוני, שנאלץ לברר מהו חטא המרגלים, אז זה חטא שבגינו אדוני נאלץ להשמיד דור שלם של עם ישראל. אלו הממדים של החלפת הממשלה, של הורדת ביבי לאופוזיציה. זה לא אדם ספציפי. ובהמשך אותו שבוע נתקלנו באחד המרואיינים החביבים בערוץ 20, יורם שפטל.
אתה לא מצפה מראש מחלקת הביטחון של היודנראט, שקוראים לו שר הביטחון, אדון גנץ.
ככה אתה קורא לנו יודנראט?
תראה, ממשלה שקמה מכוח הצבעה חיובית של התנועה האסלאמית, שיש לה אותה השקפה אסלאמית, אותו זרם אסלאמי שבמקום מדינת ישראל רוצה להקים חליפות אסלאמית במזרח התיכון, שיש לה אותה השקפה אסלאמית שהייתה לאמין אל חוסייני, שאחרי שיצא מפגישה עם היטלר אמר שהמסר המרכזי שהוא הביא להיטלר שיש דמיון עצום בין האסלאם לבין הנאציזם. לכן אני קורא להם ככה, אתה לא מצפה מממשלה כזאת אלא שבתגובה לבלונים תפציץ חורים בדיונות של עזה.
הערוץ הזה נע בין הזיה, אליאנה יכול להתפרץ פתאום לשידור ולהציג את שריריו ביחד עם הצל, כשהם באים לגונן על שמעון ריקלין בכיכר הבימה, וזה הופך לאיזה משדר הזוי של פולקלור עממי. זה לא היה השבוע, אני חזרתי אחורה, כי לצערי לא נחשפתי מספיק עד היום, עד אותה מטלה שהטלת עליי לערוץ 20.
לצערך.
לחלוטין לצערי, וחזרתי אחורה, ויש שם באמת רגעים משעשעים. יש לערוץ 20 אולפן, לשמעון ריקלין בהבימה, בתל אביב, בכיכר הבימה.
והם טעונים שמנסים להשתיק אותם, שפעילי השמאל...
הטענה הזאת מבוססת לפרקים. אז כן, היה שם משדר שבו לא נתנו להם לשדר, הפגנות נגד נתניהו, בעצם נעמדו שם על העמדה, עם מגפונים, טופים וכו', ודי פוצצו להם את השידור.
ואז הצל בא לעזור.
למחרת, הייתה שם עצרת תמיכה בערוץ 20, עם כל הדמויות הכי צבעוניות, עם הצל, עם לירן חולצה אפורה, עם כיבוד על השולחן שמגיע, אליאנה פתאום נכנס לפריים, הוא הגיע שם להגן.
הצליח?
לא נראה שהייתה סכנה אמיתית. בוא, אף אחד שם לא עשה שום דבר עלים, הכל על מי מנוחות, אבל על תורים גבוהים זה היה מאוד משעשע. אז הערוץ הזה נע בין הכתבים של הביזר, שזה שידור מאוד ביזרי, לבין הכתבים שהראל סגל אולי מייצג אותם יותר נאמנה, כן להבין את ביסוד האידיאולוגיה שהם משרתים, או שהם מאמינים בה ומקדמים, שזה באמת הפחד לאובדן הזהות היהודית, מסורתית, דתית של המדינה, אל מול הליברליזם הדמוקרטי, שזה יאמר לזכותם פה, הם כן מעלים סוגיות ליבה אמיתיות שהרבה פעמים בשיח של השמאל והתקשורת הרגילה, לפחות בעיניי, לא קיים. הקונפליקט שיש לפתור אותו בין דמוקרטיה לבין יהדות.
זאת אומרת, המדינה הדמוקרטית והיהודית, הם גרמו לך לחשוב על זה.
מנקודת מבטם. כלומר, אני לא מסכים עם העמדה הזו, אני מהקוטב השני, אבל יאמר לזכותם שלפעמים הדבר הזה עולה.
הייתי צריך לחשוב האם באמת תקום חליפות אסלאמית או שזה לא יקרה פה.
אני לא ישנתי כל הלילה.
הם לא מבינים לאן הם הולכים, משתים בהם, כי התהליך הוא תהליך ארוך. זה חלק מה שאמרנו שנים על הכניסה של הקרן החדשה לישראל והרפורמי. הניסיון שכבר הצליח לחלוטין בכל מה שקשור למגזר הציבורי, לחלוטין עבר אינדיקטונציה פרוגרסיבית, וזה מגיע עכשיו, בעצם יש פה איחוד, גם הפקידות המשפטית, יחד עם המעשה הפוליטי, נוצר פה רגע מאוד מאוד מסוכן לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. אז אפשר לחשוב...
אחרי השבעת הממשלה, מה קורה? אז
ממשיכים בכל הכוח להציג את הסיפור הביביסטי, איך כל הקונסטרוקציה הזו היא הונאה.
טוב, אבל כבר נגמר, זהו, כבר קרה.
לא, מה זה נגמר? ביבי עוד עתיד לחזור, ביבי עוד יש לו את האינטרסים שלו, לאג'נדה הזו יש את האינטרסים שלה, הם רוצים לשוב לשלטון, ומה שברור והמסר שעובר, שאנחנו לא חווים חילופי שלטון דמוקרטיים, זה הונאה.
הונאת המאה.
שמאחוריה עומדים גם מבנה העל של השמאל, שאני לא מצליח להבין איפה כל מבנה העל האלה שהם מדברים בהם, היו 12 שנים ועוד, ולא
מוסדות. טוב, עבדו במשך 12 שנים כדי להפיל.
לא נראה שהמוסדות המוצלחים ביותר בהיסטוריה, אם לקח להם 12 שנה להפיל, ובסוף זה נראה ככה, ובסוף זה נראה ככה שבנט עומד בראש. אבל בסדר, אז יש את המבנים האלו.
שזה מה, היועץ המשפטי לממשלה, בית המשפט העליון, מה שאנחנו מכירים?
זה נרמז, זה לא...
התקשורת כמובן.
כמובן, הדיפ סטייט. עיתון הארץ יש? דיפ סטייט, לא. עיתון הארץ דווקא אפילו, אתה יכול למצוא פה ושם את ג'וש בריינר, נתקלתי בו בפטריוטים, שזה גם
תוכנית. גם גדעון לוי מדי פעם מופיע.
גדעון לוי ובני ציפר, אבל הדיפ סטייט מאוד נוכח שם, ואביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, שהוא המאסטר מיינד.
הוא הג'ורג' סורוס של ישראל.
כן, הוא המאסטר מיינד שטובע את המזימה הגדולה, הוא האיש הכי חזק במדינת ישראל, מלווה בבגץ כנגד הדמוקרטיה, שעשה יד אחת עם השמאל ומוסדות השמאל כדי להפיל את ממשלת בנימין נתניהו. ביסוד זה מה שהעם רוצה. והערוץ הזה גם ממתג את עצמו כערוץ העם.
העם רוצה את נתניהו.
העם רוצה את נתניהו.
רק נביר, רק מנדלבליט.
חס וחלילה. וערוץ 20 הוא הקול של העם. יש גם תוכנית מאוד חביבה של עודד מנשה, שגם לאשתו יש שם תוכנית, תוכנית הרוח. נכון. והוא מביא את כל העם. הוא, ראיתי קודם לכן באתר הנפלא של ערוץ 20, הוא עמד בסופרמרקט בירושלים. וביקש מהציבור לסכם את כהונת נתניהו. וגם הוא, עודד מנשה, מקפיד למסגר שכהונת נתניהו הסתיימה, אבל רק לעת עתה.
זאת אומרת, יש הפסקה מתודית, אחר כך מתי שממשיכים. אז זו המטרה גם, אם אנחנו מנסים לסכם, אז השלטון הוא פעל, אבל אנחנו נחזור.
אנחנו
נחזור. זאת אומרת, חכו לסיקוול.
בדיוק.
יש איזו ציפייה מתי הסיקוול? יש את התאריך שידור, משהו?
תראה. עוד משהו שלא אמרנו וכדאי להגיד, חרף המסגור הזה והציפייה והעובדה שהם קולו של העם לערוץ 20, אין רייטינג. אני בדקתי את זה, והרייטינג השנתי שלהם בפריים טיים זה 0.6%. השבוע מהשבעת הממשלה ועד היום, שקצת יותר משבוע, 0.9%.
אז עלה קצת,
זה עלייה. לדעתי העלייה זה רק ממבקרי טלוויזיה שצופים בערוץ 20 כדי לנסות להביא איזה אייטם או איזה משהו. זו העלייה, אם אתה שואל אותי.
כמה זה באנשים אגב, זה אנחנו יכולים להעריך?
בסביבות הבסי, משהו כמו 16,000, אם אני לא טועה. 16,000, אל תתפוס אותי במילה.
16,000 צופים בערב.
כן.
זאת אומרת, זה פחות מהמאזינים לפודקאסט הזה.
נכון. זה בסופו של דבר הפרדוקס בין אותו אוטלט שמכנה עצמו קולו של העם, לבין המציאות.
טוב, יש לנו מיתוג חדש, שנתחיל לקרוא לנו קולו של העם האמיתי או משהו.
האורגינל.
נעשה משהו, האורגינל, ברור. אסף פרידמן, תודה.
אין על מה.
שלום שמעון ריקלין.
אהלן, שלום.
אז תקופה ארוכה ניסינו להביא אותך לפה, לא הלך, מה השתנה?
אנחנו מגיעים לימי החורבן, ושמתי לב שאני מחרים יותר מדי אנשים. אני מחרים גם את הארץ, גם את ערוצי הטלוויזיה, גם את פייסבוק. וקראתי עכשיו את הספר המפלה החמישית של דוד פסיג, אז אני מנסה לקחת תחרות על עצמית ולדבר עם מי שמוכן לדבר איתי.
אז הזמנו ובאת.
אם יש פה אנשים שרוצים להקשיב, אז אני אשמח לנסות לנהל דיאלוג.
למה להחרים לך תחילה?
מקומות שמחרימים ומדירים אותנו, ואני מרגיש שיש פה הדרה מאוד גדולה של מיעוט קטן ששולט פה בהון, בתקשורת, בכלכלה, במשפט, בצבא, במה שאתה לא רוצה.
מי זה אותנו אגב?
אותנו זה את כל האנשים... שהם לא חלק מהאליטה. אני אגב לא מקבל את החלוקה של אבישי בן חיים.
כן, חושב שתגיע לזה, כן.
בין ישראל הראשונה לישראל השנייה, כי בעיניי זה הרבה יותר מורכב. למשל, ברור שיש ישראל הראשונה וישראל השנייה, אבל למשל הציונות הדתית. ישראל השנייה, אתה חושב שהציונות הדתית היא אליטה. אני אומר לך שהציונות הדתית גם לא אליטה.
טוב, ראש ממשלה מהציונות הדתית.
זו בדיחה מאוד נחמדה, הוא לא. הוא לא מהציונות הדתית, רוב הציונות הדתית...
חובש כיפה, זה לפי הגדרה הקלאסית ציונות דתית.
אני אוהב את הפורמליות, רוב הציונות הדתית לא תומכת בו, רוב הציונות הדתית מגנה את המעשה שלו.
טוב, זה לא אומר שהוא לא מהציונות הדתית, עדיין.
אבל גם הוא בסופו של דבר משרת עכשיו סיפור הרבה יותר גדול. הוא סוג של מזכיר ממשלה שלפיד הקים אותה. לפיד קיבל את המנדט מהנשיא, האנשים היחידים שהצביעו על בנט זה בנט עצמו, בנט לא יכול לפטר שרי ממשלה, בנט לא חתום על הסכמים קואליציוניים עם אף אחד, כאילו אתה רוצה להיכנס
לפקים עם בעיה. טוב, גם נתניהו היה הסדר דומה, אגב, בממשלה הפריטטית המפורסמת, לא יכול לפטר שרי.
אם אתה משווה את נתניהו לבנט, כאילו, אנחנו לקראת הימים, ימי החורבן לא פורים, אתה יודע, אני גדלתי באותו שיקון עם אלעזר שטרן ויאיר לפיד. אלעזר שטרן היה מדריך שלי בבני עקיבא. בסוף נפגשנו בגוש קטיף, כשאני בא למחות ולהפגין נגד הגירוש, ואלעזר שטרן בא להסביר למה צריך ללכת משם. הציונות הדתית לא אליטה. בישראל השנייה חושבים את זה כי הם אשכנזים. יש מעגל מאוד מצומצם שמתחיל בצפון תל אביב שמרכז באופן כמובן מכליל, אבל הוא מרכז את עיקר ההון והוא שולט במעגלים על ידי מעגלים בכל המדינה.
איך אתה מגדיר את עצמך? עיתונאי, מה?
יהודי.
יהודי זה חשוב, המקצוע. אבל נגיד הגדרה עצמית, אני מניח יש לך.
אני איש תקשורת שיש לו תעודת עיתונאי שמנסה להשפיע אחרי שיח בישראל. אם אתה רוצה אני אסביר לך למה גם. שאלת היסוד שלנו היום, אנחנו בורחים מהזהות שלנו, אנחנו בורחים מיהדות, ואנחנו בורחים אולי מהמילה הכי מדהימה שיש פה.
התשקורת השמאלנית העוינת.
אני משתדל לא לדבר ככה. התקשורת, ובתוך המילה תקשורת יש את השור השקר.
טוב, אמרת שאתה איש תקשורת ועיתונאי, אז אתה חלק מאיתנו.
אני חלק, כן, לצערי הרב, לא גאווה גדולה. לא גאווה גדולה. כל ההתמודדות בכלל להיות עיתונאי, זה מדהים אותי. אז אנחנו בורחים מהזהות שלנו, אנחנו בורחים מי אנחנו, ואנחנו בורחים ממילה מדהימה. שנקראת קדושה. מדינת ישראל לא יודעת להתמודד עם קדושת היום, וקדושת הזמן, וקדושת הארץ. זה מרתיע אותה. זה הכל המשך לריקוויאם גרמני, שכתב אותו בוגר הארץ. ספר נפלא שאני ממליץ לכל המאזינים שלנו לקרוא, כי מי שלא קורא את ריקוויאם גרמני בעיניי, לא מבין מה קורה פה.
אדוני ראש הממשלה מר נפתלי בנט, ולאחריו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן.
אבל דווקא לפי המדדים האלה, עוד פעם, ראש ממשלה דתי, שומר שבת, הולך עם כיפה, הילדים שלו באים לכנסת להשבעה עם כיפה, מול ראש ממשלה אחר שאוכל שרימפס ועושה כל דבר בשבת, ומזמין עובדים ביום כיפור לפי הדיווחים, אז אתה אמור לשמוח.
אני ממש לא שמח, אני רותח, ואני, יותר מה שאני רותח אפילו על זה שנתניהו הלך, אני רותח על מה שקורה פה.
בערוץ 20 השידורים היו השבעת ממשלת שמאל, המדינה תקרוס, ובינתיים 10 ימים עוד איתנו, הכל בסדר, אנחנו פה באולפן.
אוקיי. תשמע, אמרנו ממשלת שמאל, זה ממשלת שמאל. אני לא שמעתי מישהו מחבריי שאומר שהמדינה תקרוס. אני לא אמרתי שהמדינה תקרוס. יותר ממה שאני עצוב על זה שנתניהו הולך כי בעיני ראש ממשלה מצוין, וכן בעיני ראש ממשלה הכי טוב שהיה פה, קודם כל אני כועס על מעשה הנוכלות והשקר והרמייה. אני בטוח שאתה תבין את זה אחרי מה שעשיתם לאורלי לוי אבקסיס, וראיתי אצל חלק מהשמאל מה שהוא עשה לגנץ.
אחרי שהוא הצטרף לנתניהו.
כן, וגנץ הגיע עם הרבה מאוד מנדטים, לא עם 6 מנדטים, כמו נפתלי בנט, אבל זה הרובד הפוליטי, ובעיניי הוא הרובד השטוח. הרובד היותר עמוק הוא, שוב ושוב, יש הזדמנות לאנשים מוכשרים מהימין, חרוצים, לנסות לעשות שינוי, ובמקום לעשות שינוי, הם מצטרפים לאליטה. מה אתך בהתחלה?
יש לך ממשלת שינוי, ככה קוראים לזה.
ממשלת שינוי, א', שמחרים מחצי מהעם,
טוב, לא רצו גם ללכת איתם, דווקא ניסו. אמרו
שניסו. את נתניהו מחרימים. את מנסור עבאס לא מחרימים, את טיבי לא מחרימים.
טוב, נתניהו לא חצי מהעם. לא מחרימים.
נתניהו מייצג פה חצי עם שבוחר בו. בוחר בקואליציית נתניהו, זה יותר מ-50 מנדטים. זה כמעט חצי מהעם מוחרם על ידי ממשלה שנקראת אחדות.
אמרו רק אם נתניהו לא שם, אנחנו מצטרפים.
כן,
וגם יולי אדלשטיין, אגב, עכשיו בימים האחרונים, פתאום אומר, נתניהו עשה כל טעות אפשרית.
זה התמודדות פוליטית בתוך הליכוד לקראת הפריימריז. אני שם להכשיר. חרם אישי בעיניי הוא לא ראוי, לא הגון ולא רציני.
לא, זה לא להחרים חצי מהעם.
זה ממש להחרים חצי מהעם. זה להדיר אותו. אתמול היה ויכוח מדהים בין אבישי בן חיים לאמנון לוי.
אני באתי, בגלל שורה אחת, בגלל דבר אחד, בגלל שאתה טענת, כמו שטוענים אחרים, בניסיון הדה-לגיטימציה, לא למאבק, לכאב המזרחי, להציג אותו
כאילו מבוסס. אני עושה דה-לגיטימציה לכאב המזרחי. תגיד לי, אתה לא מתבייש? אני עושה דה-לגיטימציה לכאב המזרחי? בחייך, על מה אתה מדבר?
יש פה אליטה ששולטת לא רק באמצעות ההון והמוסדות. זה קודם כל הכסף הגדול נמצא בידי קבוצה מאוד מסוימת של אנשים. הם שולטים בעצם פה בכל הסיפור.
רגע, בוא נגדיר שנייה מי זה הם. תשובה, משפחת ורטיימר, במי אנחנו מדברים?
משפחת ורטיימר, אני מדבר על ההון הישן. ההון הישן שמסרב לקבל הון חדש. עכשיו היא שולטת על התודעה הישראלית במגוון צורות. ואחת הצורות שנעדרת מהשיח היא השפה. כלומר, כשאבישי בן חיים אומר, טיעונים. הוא משמיע טיעונים על ישראל השנייה. אגב, אמא שלי טוניסאית, אני מסכים עם מרבית הטיעונים של אבישי בן חיים. יותר ממיליון אזרחים ישראלים מרגישים כמו שאבישי בן חיים מדבר, וכמוני, כמו שאנחנו מדברים שנים כבר. אבישי בן חיים פשוט ניסח את זה במשפט. ישראל ראשונה, ישראל שנייה, ושוב אני אומר, זה יותר מורכב, בעיני זה מעגלים. זה יותר מזה.
הניידים והנייחים.
לא, זה גם לא מספיק. לא. גם הניידים והנייחים, וגם אבישי בן חיים, מתעלמים מהפיל הכי גדול שנמצא בחדר, וזה אלוקים. הם לא מדברים על אלוקים. ובעיניי בסוף, הקואליציה מול האופוזיציה, והניידים מול הנייחים, קו השבר הוא האמונה באלוקים. האמונה בקדוש ברוך הוא.
טוב, אבל עוד פעם, נתניהו כנראה לא מאמין, ובנט מאמין, לפחות לפי ההגדרות שלהם.
יש את העניין, זה לא משנה מה אתה עושה בביתך, זה משנה מה ההתנהגות שלך, ואיך אתה מתנהג כראש ממשלה. לכן, כשאתה אומר לי, בנט ציונות דתית, אבל כשהוא שם שרים ממרץ, ואת ההשפעה שאנחנו רואים לערבים וכו' וכו', זה לא מה שהציונות הדתית ביקשה לעשות את השינוי גדול. ולא שאני נגד מנסור אבס, ניסיתי להסביר את זה וזה מורכב, אבל אלוקים מאוד חשוב בשיח הישראלי.
איך בשלטון נתניהו הוא בא לידי ביטוי? אז אני מנסה להבין. ועכשיו איך הוא מודר, נלקח למקום אחר, מה קרה?
אתה רוצה כל הזמן חשוב לפרקטיקה.
אמרת, תפקידו של אלוהים מאוד חשוב, אז אני מנסה להבין.
כי עכשיו יש קואליציה, מיעוט, שמדירה...
טוב, הגיעו לרוב בכנסת, אבל בסדר, כן.
ליאור, תדע לך שהמאזינים שלך מספיק אינטליגנטים, אל תרגיש חסר ביטחון כל הזמן. בוא ננהל שיחה. זה בסדר, אל תדאג, אני לא שוטף להם את זה. תשמע, יש פה קואליציה של מאמינים.
כן.
שהיא מודרת על ידי מיעוט, בטח מיעוט בעם ישראל. לא רוצים לראות אותה, לא רוצים אותה במרחב הציבורי.
גם בין הליכודניקים, אבל יש אנשים שלא מאמינים באלוהים.
אבל הם עדיין רוצים ללכת עם הקואליציה הזאת. גם באופוזיציה יש אנשים שמאמינים באלוקים, אבל הם בוחרים. תראה, אנחנו בסוף צריכים לחלק.
אבל אם אתה הולך על פי חלוקה של האמונה באלוהים, שהיא חלוקה מעניינת בעיניי, אז היא לא...
זה קו השבר, היא חד משמעית. ולכן מנסור אבס יכל ללכת איתם.
אגב, גם הוא מאמין באלוהים, אלוהים שונה משל שכנו.
אני בעד האלוקים שלו, אין לי שום בעיה איתו. מנסור אבס, ליכוד, יהדות התורה, ש"ס וציונות דתית, כולם מאמינים באלוקים.
טוב, גם בנט.
וזה הייתה הקואליציה. תרשה לפקפק בזה מאוד. אני לא מאמין באמונה שלו, אני לא מאמין באמונה של אנשי ימינה. אני חושב שהם צינים, אני חושב שזה קרדום לחפור בו, לא מאמין להם. לא מאמין להם שבכלל אלוקים חשוב להם, לא מאמין להם שהדת היהודית חשובה להם. לא מאמין להם, תרשה לי. עכשיו תראה דבר מדהים, אני רוצה לחזור להדרה. כשיהודי יושב בתוך הישיבה ולומד גמרא, אתם המכליל, אני לא יודע מה הדעה הפוליטית שלך, אתם, זה לא מפריע לכם, כי זה בבית שלך. ואם אני מקיים מצוות, ואת כל המצוות, את כל התרייג, וכל הפלפולים שבתוך הישיבות, זה לא מזיז לכם כלום. איפה אתם משתגעים?
איפה?
בציבוריות. כשיש הנחת תפילין בפרהסיה הישראלית, אתם משתוללים. כשיש נשיקום מזוזה בפרהסיה הישראלית, אתם מתעצבנים. כשיש קמאות, אתם מתעצבנים. כשעולים לקברים, אתם פשוט לא יודעים מה לעשות עם עצמכם. למה דווקא הדברים השוליים האלה כל כך מעצבנים אתכם?
ולמה?
את ההשכלה האירופאית והנאורות, בדרך שלה לכנסיית השכל, נטשה את המיתולוגיה היוונית, ונטשה את הסיפורים של המיתוסים. היהדות שרצתה להידבק באותה השכלה ונאורות אירופאית, הבינה שאם היא רוצה להיות כמוה, דבר ראשון היא צריכה להשיל מעל היהדות את סיפורי הקבלה, המיסטיקה, המדרש, הפיוט והחסידות. חייבת, כי היא חייבת להיות נאורה. וכן דברים מיסטיים, שהם הרצון להיות עם אלוקים, בניגוד למצוות שזה הרצון לשרת את אלוקים, לא מתקבלים על הדעת על ידי יהודי אירופה, האשכנזים.
אותם קמאות, מזוזות, מה שמעת.
יותר מזה, גם אנשים שמגדירים את עצמם כמאמינים, כך תליטאים, כך תציונות הדתית השכלית, קשה לה מאוד עם הקמאות האלה. כי גם היא בסוף סוג של מעגל חיצוני למעגל של הגויים שרצו להיות משכילים, היהודים שהתקרבו אליהם והם חייבים לדבר בשפה שכלית, הרמב״ם שהוא אריסטוטלי, וגם אותם אנשים דתיים שאתה קורא להם דתיים, והם דתיים, אבל הם חייבים להיות שכלים. האיום הכי גדול על המדינה הזאת, מבחינת הרבה אנשים פה, זה האמונה התמימה הזאת. זה מוציא אותך מדעתכם. ובן אדם שעושה את הכיפה שלו קטנה, ומתבייש להגיד ברוך השם, ומתבייש לנשק מזוזה, או להניח תפילים בפרסיה, או לעלות לקברי צדיקים, אני מתקשה להאמין לאמונה שלו.
שזה בנט?
בנט על טורבו. בנט הוא אדם ציני בעיניי. אדם מוכשר וחרוץ, אבל הוא אדם שכל ישותו רוצה להיות כמו להידבק. הוא אליטה משרתת. לכן הוא לא יכול להיות אליטה. וזה אחת הבעיות הכי גדולות של הציונות הדתית. בנינו מקלט לתפארת, מקלט אטומי לתפארת. ובאה הציונות הדתית, ובמקום להציע אלטרנטיבה ולעלות לקומה השנייה, חיכתה את כל מה שהשמאל הביא. כלומר, אם התיישבות חשובה, אנחנו נלך ליהודה ושומרון כי פספסנו את הדור של ההתיישבות, ונבנה את עופרה במודל של קיבוץ, לפחות בהתחלה. אם הצבא הוא חשוב, אנחנו נחנך את הילדים שלנו להיות בסערות הכי מובחרות של צה"ל.
כאילו, זו הייתה טעות? לא היה צריך ללכת
למשהו? טעות חמורה. טעות חמורה.
תמיד דיברו על זה בתור ההשתלבות של הציונות הדתית.
בעיניי זה אבל אבלים. ויש לי שני ילדים ביחידות מובחרות, אני קצין בצה"ל, אבל אבלים.
למה?
כי צבא הוא רע הכרחי. צבא הוא דבר מאוד חשוב. אי אפשר לחיות בשכונה שלנו בלי צבא.
לא, אז מה, מיליציות? מה היית רוצה שיעשו?
חס וחלילה, לא לקדש את הצבא. הצבא הפך להיות חזותו של הציוני הדתי. אני גדלתי בישיבה, הלכתי ליחידה מובחרת, ואחרי זה הלכתי לשיגור מאורגני בפתח תקווה. לכן בנט, למה הוא ריקני? הוא היה במטכ"ל, לא קיבלו אותו חזרה כקצין, הלך למגלן. זהו.
סמוטריץ' שלא היה בצבא, זה עדיף?
בתפיסה, ברור, בוודאי, כי סמוטריץ' מנסה להביא משהו חדש. בכלל, הקידוש של הגנרלים על ידי השמאל הוא דבר שמאוד משעשע אותי. המיליטריאליזם הזה הוא פשוט דבר מדהים. אבל אני לא מדבר על השמאל, שאני עושה חשבון עם הציונות הדתית, עם בית גידולי, הנפלא, כי הם אנשים נהדרים. הם קידשו את הצבא, הם קידשו את ההתיישבות לא לצורך, למרות שארץ ישראל יקרה לי. לא מצטער על המאחזים שהקמתי. זה בסדר, חייבים לשרת, אבל מכאן לקדש את זה, ולעשות את זה חזות הכל, זה בלבול רב. מעולם ב-2000 שנות עם ישראל, צבא לא היה דבר קדוש. מעולם. מתי הוא היה קדוש? לאותם חילונים שבאו וקידשו פה דברים אחרים.
טוב, אבל זה היה חלק מארץ ישראל השלמה, הצבא שאמור לכבוש, להגן.
אל תחפף, בוא נמשיך הלאה ותראה שזה הרבה יותר עמוק. עיתונות הפכה להיות דבר מאוד חשוב. קולנוע, נקים את במעלה, נהיות חשוב. הכל רצף של חיקויים על הרצף ההיסטורי.
זאת אומרת, מנסים להיות חלק מהאליטה בכוח.
לשרת אותה, להיות כמוה, זאת טרגדיה כפולה. כי פעם אחת לא הצמחנו משהו מקורי, הכל חיקוי. ופעם שנייה, אנחנו הרחקנו את האליטה שבסופו של דבר יש לה מניות רבות ביסוד מדינת ישראל ממוקדי הכוח. כי כמו בגרמניה, שהגרמנים לא יכלו לסבול את המחשבה שהיהודים הם גרמנים כמוהם, אתם לא מסוגלים להעלות בדעתכם את המחשבה שהציונות הדתית והדתית הם אנשים כמוכם. אז במקום שאתם הייתם לאומיים, ברגע שנכנסה הלאומיות של הציונות הדתית, אתם נמלטתם. אתם בורחים מהכל.
לא, אבל למה?
אתם בורחים מהכל, אתם בורחים מהכל, אתם בורחים מהכל.
טוב, לא יודע מי זה אתם, אבל בוא נעשה, אבל שנייה, יש לך, הזכרנו את בנט, אני אזכיר לך את עמית סגל ואת סיוון רב מאיר.
הנה הוא חוזר,
וגם אביחי מנדלבליט,
הוא חוזר לפרטים.
לא, הבאת לך את האנשים, הפרטים זה חשוב.
כולם אליטה.
כולם אליטה.
כולם משרתים. כולם.
משרתים של מי?
של האון. של אלה ששוטים במוסדות.
מה, מנדלבליט קיבל כסף? סיוון רב מאיר,
לא,
אני לא יודע מה.
לא, חסר, סיוון היא נהדרת.
עמית סגל גם מקבל סיוון, משהו.
סיוון, אני לא רוצה לדבר על עמית סגל, שהיה חברי הטוב. בוא לא
נכנס להתראים. ואיחרים אותך.
לא, אני דווקא חסמתי אותו, אני דווקא חמתי אותו.
אמר שאתה לא עיתונאי, אגב, נזכר מי שלא עקב.
כן. בוא לא נספר על... תשמע, אנחנו, עמית ואני היינו חברים צמודים יום-יום במשך שנים. אני באמת לא רוצה לפתוח את זה, כי אתם תהיו באלם מכל הדיאלוגים. זה באמת, זה להרדיד את הסיפור.
טוב, אביחי מנדלבליט, שלא הייתם חברים,
בוא תשמע.
הוא התמנון לפי השידורים בערוץ 20. בוא
תקשיב, כ-30% בערך, 30-40% מצה"ל, הם כיפות סרוגות. אין לזה כמעט עד במטכ"ל הישראלי. אין.
טוב, אולי עוד יהיה, זה תהליך.
כן, ברור. בדיחה נחמדה. זה ככה בכל טירה. לפני הרבה מאוד שנים, שהקימו את המדינה, המקימים הקימו טירות גדולות מאוד. והתנאי שלהם להכניס אנשים שהם לא מהאליטה, זה שהם בסוף יהיו כמוהם. עקיבא נוביק התחיל לכתוב בארץ, כי מי מתנחל בהופעה שאבא שלו היה במחתרת, הוא הפך להיות סוג של דובר זוטר שלכם. אז הוא כותב בארץ.
טוב, אתה יודע, לא לפי, אני מניח שלא מסכים לרוב הדעות של הארץ, וגם עמית כן, סגל ברור, היה ברור, בגלי ברור, צהל, ברור, אחר כך בחדשות 12.
ברור, ברור. תראה מה קרה פה. אורי אורבך.
עודד אותם ללכת לגלי צהל.
הטובים לתקשורת. נכון. כן, עודד את כולם. אגב, הוא לא אמר לעיתונות, הוא אמר לתקשורת. ואז לפני חצי שנה חטפנו את המאמר המדהים של קמן ליבסקינד על גידולי הפרא בתקשורת. אז הוא עודד אותם ללכת. מה קרה מאז? המצב בתקשורת הישראלית כלפי הציונות הדתית ואחרי הימין השתפר, או כמו שאני חושב, יידרדר באופן אבסולוטי.
לא, אבל למה יידרדר? עוד פעם, עמית סגל מביע דעות שהוא מגדיר ימניות כל הזמן בשידורי פריים, הוא הפרשן הפוליטי הכי חשוב בישראל.
זו פתיחה מה שאתה אומר. אני אגיד לך למה.
למה?
כי ברגע שיש הפגנות של לך והפגנות של בלפור, וסודרי האורך יחד עם אבי וייס, שהם אחראים על ההקצנה השמאלית של 12, לדוגמה, הם מחליטים לפתוח מצלמה מרגע שיוצאת שבת, עוד לא הגיע מפגין אחד. כבר ערוץ 12 מעביר בשידורים ישרים את הלך ואת כל הקרקס שהיה שם, מה זה משנה עוד פרשנות של עמית סגל 5 או 7 דקות? מה זה משנה?
נו, ברור שזה משנה, הוא יושב מול המסך,
אז מה? אבל זה מתוך, שעות, מתוך שעות שבו קובעים הנרטיב הוא, ברגע שאתה קובע את הנרטיב, אני כאורך קובע את הנרטיב, אז עמית סגל נתן פרשנות מביקה 5 דקות, אז מה?
טוב, א', עדיין, כמו שאמרת קודם, מיליון איש הצביעו לנתניהו, למרות התקשורת.
זה אמור היה להיות, לדעתי, לאור התוצאות שהיו פה בעשור האחרון, שהיה ללא ספק העשור הכי טוב בתולדות מדינת ישראל, מכל בחינה שהיא, זה אמור להיות הרבה יותר. התקשורת מצליחה במה שהיא עושה.
שלום משטרה, מדבר שמעון ריקלין, אני פה מנסה להעביר שידור. אני בהבימה, אני מנסה להעביר שידור, אתם יכולים להגיע לכאן?
בגלל בנימין נתניהו.
יש מגזר אחד שלא רוצה לשמוע שום שפה אחרת, שכולם מדברים את האנגלית הישראלית. האנגלית הישראלית היא החילונית. כולנו צריכים לדבר חילונית, וכשאתה מוכתב על ידי תפיסות שהשפה והמילים מקדררות אותך לערוצים ולמקומות שונים, אתה מוכתב באיך שאתה מדבר, ולכן כל הפרחה של חלק מהשיח הזה נשמעת לא נורמלית. למשל, כשאבישי בן חיים אומר לאמנון לוי, אני לא ביביסט, יש לי טיעונים, אז אמנון לוי לא מסוגל להפליג מעבר לטיעונים. אולי כי הוא בעצמו יכל להיות ההבטחה שלא קוימה, והוא עדיף ללכת לשרת את אותה אליטה ולהידבק עליה, במקום לעשות את התפקיד שלו.
אז הוא מקנה באבישי בן חיים. העיתונאי משמעותי, יש לו תוכנית בשידורי הטלוויזיה.
אין לו שום משמעות. אין לזה שום משמעות לאמנון לוי.
עובדה שאנחנו מזכירים אותה כבר בפעם החמישית, השידור שהיה לו השבוע.
בוא תבדוק את זה בצורת מחשבה כזאת. אני ארכיאולוג. את מי יזכרו, את אמנון לוי או את אבישי בן חיים?
זה קשה לדעת.
אני מנחש שעוד 20-30 שנה אף אחד לא ידע מי זה אמנון לוי.
טוב, אבישי בן חיים גם, אני לא יודע. כן, כשזה יזכרו?
אנשים ידברו על אבישי בן חיים. כן, אני חושב שכן. אותי זה מנחה בעבודה שלי. יכלתי להיות יותר פופולרי, צילו להיות בזמנו בתאגיד ולהיות בעוד מקומות. אני מנסה לשמור על עצמאות, אני אדבק בערוץ 20. אני כמעט לא מופיע בשביל מקום אחר.
לפי נתונים שהוצאנו 18,000 אנשים בערב רואים את זה, זה פחות מהמאזינים לפודקאסט.
זה נתונים לא נכונים, אני לא יודע מאיפה אתה מביא את הנתונים האלה, זה נתונים לא נכונים. אני מזמין אותך להסתובב איתי ברחובות ישראל. אגב, וזה אני גם לא מסכים עם אבישי, אבישי חושב שההגמוניה לא מודעת להגמוניה יותר, אני חושב שהיא מודעת היטב. הוא בעיניי מפסס את המודעות הזאת, את השיטתיות הזאת, ואת האלוקים כמובן, שהוא בלב השיח. ולצערי הרב, הטרגדיה הגדולה שלנו, שהציבור המזרחי המצוין לא מעמיד אלטרנטיבה, לא מעמיד מספיק כוחות חדשים, מסיבות שעליהם לבד אפשר לעשות תוכנית שלמה, והציבור האשכנזי, בעיקר משמאל, יודע לעבוד, יודע להקים מוסדות, יודע להיות שיטתי, ואני אתן לך דוגמה עכשיו, שצייצתי אחרי שנתניהו הפסיק להיות ראש ממשלה, זה לא מספיק להחזיר את נתניהו לשלטון בעיניי.
כן, הוא יוכל לימין, לחזור אגב לדעתך?
לדעתי הוא יחזור.
כן, זאב אלקין אומר שזה גמור ולא יקרה יותר אף פעם.
אם אלקין אמר, אני בטוח. תראה, כמובן שאנחנו לא שומעים מילה על כל החוקים האנטי-דמוקרטיים שהממשלה הזאת מעבירה, צמצום כוח של אופוזיציה, הצבעות אמון, צמצום הוועדות, הכל מותר.
ועדת
הכל...
חקירה למירון, עוד דברים.
פתאום, בסדר גמור, אני בעד.
זה אתה בעד.
אני בעד. פתאום אין יועץ משפטי לממשלה, לא שומעים אותו, הוא נעלם. פתאום המשפטיזציה נעלמה. למה המשפטיזציה נעלמה והיא תמשיך להיעלם? כי היא חלק מהכוחות של הדיכוי. כי היא חלק מהכוחות של המסעדות.
זה עוד פעם מנדלבליט, דיפ סטייט, זה חזרנו לזה?
זה פשיטה. מי שלא עוקב אחרי תיק 4,000, לא רואה קרקס מהו. זה הרי בדיחה. זה הרי בושה. זה בושה שלא סוגרים את התיק הזה מחר. גם אם הוא יחזור, אם אין לנו תוכנית ואין לנו שיטה, אין לנו אלטרנטיבה, אז הימין לדעתי זה סתם.
טוב, הייתה לו תוכנית, הייתה שיטה, תראה, הוא בעיקר יצא נגד אותם מוסדות שדיברת עליהם.
בעיני אני חושב שנתניהו לא עשה מאמצים לבלום את האליטה של ההון, את האליטה של המשפט.
טוב, הוא חלק ממנה, הוא חלק מאותה אליטה.
הוא לא, אני אגיד לך איך אני מגדיר מה זה אליטה, בסדר? מי שלא מתקבל עליה. אם אבא שלו נמצא בחי בתחושה שהיה צריך לרדת מהארץ, לא משנה מה הסיבה האמיתית, בתור פרופסור באוניברסיטה העברית, כי הוא לא מתקבל, הוא לא אליטה.
לא, אבל מי שיש לו תואר... אבא שלו, אני מסכים איתך, אבל מי שיש לו תואר מ-MIT, די הרבה כסף, כמה דירות, וילה וקיסריה...
זה לא משנה.
למה?
אליטה בסופו של דבר נקבעת על ידי דבר אחד. זה לא משנה כמה השכלה יש לך, זה יכול לזהות. זה לא משנה כמה כסף יש לך, זה יכול לעזור לזהות גם. אם אתה מתקבל לאליטה, אתה חלק מהאליטה. אם אתה לא מסוגל, לא יקבלו אותך לאליטה.
לא, מי זה לא יקבלו? רגע, אותי. מנדלבליט, רובי ריבלין, מי זה?
קח אותי.
תגדיר לי מי זה לא מתקבל. רובי ריבלין לא התקשר אליו כשהוא זכה. רובי ריבלין. מי זה האליטה?
רובי ריבלין.
מנדלבליט לא הסתדר איתו למרות שהוא מינה אותו מי.
תראה איזה מסע רובי ריבלין עשה. מי מצב שהוא איש ימין, ביתר, הוא אמר את הדברים הכי קשים על הפרקליטות. הוא הופך להיות נשיא מדינה שמתאהב את נתניהו, צנוע, בתוך כדי צניעות. הוא מוכר את הדירה שלו לפני תום הכהונה כדי לקבל שכר דירה מהמדינה. אף אחד לא מדבר על זה כמובן מילה. הוא הבין מה צריך לעשות. שמעון פרס, שעשה את סיבת הצניעות של היום הולדת שלו.
נו, ולמה נתניהו לא הבין? אם זו השיטה והיא כזאת פשוטה, למה נתניהו איש חכם, למה לא הבין?
שאלתי אותו פעם.
נו?
אמרתי לו פעם, תיסע לארצות הברית, ישבתי לידו. עד לו, תגיד לי, אדוני ראש הממשלה, מאיפה זה? מה העניין שלך? הוא אומר לי, תראה, מקווה שלא יחסו אליי. אמא שלי הייתה אדם מאוד מאוד, איך אני אקרא לזה, לא יודע איך להגיד מילה יפה להקשן, אבל לא זזה מעמדתה, ואני חדור תחושת אמונה. אבא שלי היסטוריון, אני דואג באמת לעם ישראל. אני יכול להרוויח הרבה מאוד כסף, אתה יודע את זה, אבל אני חדור, לא משנה עכשיו מתווכח, כן, טוב, לא, אבל יש לי עליו ביקורת רבה מאוד. הוא לא עשה את השינויים שהוא היה צריך לעשות. אני אמרתי לו את זה גם אין ספור פעמים. וגם צייצתי את זה. כל פעם סיפור אחר. הוא ישב עם מסתר חיות. אני אומר לו, אדוני, אני לא מבין מה הולך פה.
למה אתה בכלל נפגש איתה?
מה זה השחבקיה הזאת? תיפגש איתה, היא נשיאת בית משפט העליון, בסדר גמור. אבל זה יותר ממפגש. זה סוג של... שמור לי ואשמור לך. אני לא פוגע, יש מעיניים הסכם בלתי כתוב היה, לדעתי. אני לא פוגע לכם במה שאתם עושים, בהשתוללות שלכם בעיניי, בית המשפט העליון. אנחנו לא פוגעים בך בממשלה שלך כראש ממשלה. אני לא מוכן לשלם את המחיר הזה. בעיניי זה לא אגון, זה לא ראוי, זה לא בסדר. אתם צריכים להבין.
מה, הוא היה צריך לעלות לשם עם בולדוזר?
חס וחלילה, לא צריך לעלות עם בולדוזר לבית המשפט העליון. צריך לעשות בית המשפט העליון חלק ממדינת ישראל, חלק מעם ישראל. שייתן לו ייצוג, שיהיה ברור שהוא חלק מפה, ולא שהם ממגדל השן ישפטו
טוב,
את כולנו.
טוב, הנה גדעון סער אגב מדבר על זה בצורה די גלויה.
בוא נראה. אצלנו אומרים לפעמים, המרחק בין האמר לעשה, תק פרסה. בוא נראה. אתם צריכים להבין משהו? זה שנתניהו הלך, זה לא מה שאנחנו נלך.
אנחנו עוד פעם, בוא תגדיר לי מי זה אנחנו.
אנחנו זה כל קואליציית המאמינים. אנחנו פה. אנחנו לא נלך לשום מקום. אנחנו פה. אנחנו אפילו הרוב. עכשיו יש שתי אפשרויות. שנמשיך לריב ולהתווכח, וחלילה נגיע למקומות שאסור לנו להגיע אליהם.
מה, מלחמת אחים?
חס וחלילה. חס וחלילה. הספר של דוד פסיג מאוד הפחיד אותי. מי שרואה את ישראל ויהודה בימי המקרא, וגם אחרי זה.
טוב, גם אורי מזגב כתב שישראל מתפצלת לישראל ויהודה.
כן, אבל הוא רוצה מלחמת אחים. הוא שייך לבעיניי...
לא, הוא רוצה פיצול.
לא, הוא רוצה מלחמת אחים. הוא ואלדד יניב וברק כהן ועוד חבורה אנרכיסטים בעיניי, אנשים שלא ראוי בעיניי לזמין אותם לשום מקום, אני לא מתפלא על הארץ שמסיק אותם.
טוב, אבל נתניהו שמדבר על זה שגנבו את השלטון...
הוא לא רוצה מלחמת אחים. נתניהו הוא ראש ממשלה, עם כל הכבוד אורי משגב.
תראה, כשמדברים בצורה הזאת, מזכירים את הטרמפיזם ואחר כך משדרים ב-CNN...
כן, כן, ראיתי את הקפיטול. כן, כן, ראיתי, היו מראות, בוא נע, זה היה קשה הקפיטול בישראל. איפה כל הנילגות הזאת?
הנאומים בכנסת היו לא נעימים.
אוי, באמת, אוי, אוי, אוי. ואמרו על בנט שהוא שקרן. אוי, פתאום אתה פתאום לכאלה רגישים.
לא נתנו לדבר, לא הוציאו.
יואו, באמת.
לא הפריע לך.
להפך, אני שמחתי מאוד.
שימח אותך, כן.
ברור.
אוקיי.
אני הייתי פה, אולי אתם לא הייתם פה, הייתם בקומה. אני שמעתי היטב מה אמרו על נתניהו ומה אמרו עליי. לי כמעט כל שבוע קוראים נאצי בתל אביב. אני נאצי כי אני תומך בנתניהו, כן? אני תומך בראש ממשלת ישראל, לכן אני נאצי. לשעבר, נכון.
עכשיו יש טלפון, גם אתה יכול להתקשר, יש לך את המספר?
אני אף פעם לא התקשרתי אליו. לדעתי, אולי פעם אחת או פעמיים, שהיה לי מאוד משהו מאוד חשוב, אני מעולם לא התקשרתי אליו. אני גם למרות הזמנות אף פעם לא הייתי בלשכה, ולא דיברתי עם, כמעט אף פעם עם סביבתו. אני דיברתי רק עם האיש כשהוא רוצה לדבר איתי. כשהוא רוצה לדבר איתי או להיפגש איתי.
אז התקשר מאז המפלה?
אז התקשר. מצב רוחו, זה יישמע לו מוזר מאוד. משופר. מצב רוחו טוב.
כן, מרגיש הקלה? מה הוא מרגיש?
לא, הוא לא מרגיש הקלה. הוא ספג את ההשפלה. הוא ספג, הוא הבין את המניפולציה שעשו פה. והוא ממשיך קדימה. אני פונה דווקא לפמיניסטיות ששומעות אולי את הרעיון הזה. כשאתן רואות משדרים בערוצים השונים, ואתם רואים שם שישה, שבעה גברים, ואתם רואים אישה אחת, אתם ישר משתגעות. או אף אישה. אתם רואות איך זה יכול להיות. למה? איפה הצדק שלכם? איפה הנשמה שלכם? כשאתם רואים שיש רק ימני אחד, או אין ימני, ואתם רואים פאנל שלם בלי אף ימני, למה אז אתם לא מתקממים? למה אתם מדברים על ג'נטריפיקציה ביפו, כאשר מי שעושה אותה, זה החברים שלכם, השמאלנים העשירים, שכובשים את צפון יפו. אבל כשמדברים על ג'נטריפיקציה, על איזו ישיבה, תסלחו לי, קטנה, עם 30-40 תלמידים, אז אתם קופצים עליה. על מי אתם עובדים? צדק חלוקתי. יש את פירמידת הצרכים של השמאל.
שזה מה?
בראשו תמיד יעמוד הערבי או הלהט"ב, תחת יהיה האישה, וכולי וכולי וכולי.
ואתה ממש בתחתית שם? איפה אתה?
אני לא קיים. אנחנו לא קיימים.
ובפירמידה הפוכה מה יש?
מה זה הפירמידה הפוכה?
פירמידת הצרכים של הימין.
פירמידת הצרכים של הימין, מי שמאמין באלוקים. מי שמאמין בעם ישראל, כמדינה יהודית.
אז כן אתה רואה את זה כמשהו, ההתלקטות בין הימין לבין הדת, זה פשוט לא הולך לכיוון הזה בצורה מאוד ברורה.
זה ברור, מי שלא רואה את זה בעיניי לא רואה את המציאות.
יש דיבור על ימין חילוני, או...
כן, ויש לי מחלוקת אותו, הם אנשים טובים, ואני בעד קפיטליזם, ואני מבין את הכוחות שלו.
זאת גם ראשי הממשלה מהימין היו כולם חילונים.
נכון מאוד. אנחנו יהודים. יש פה מדינה מאוד מיוחדת, לא נברח מזה. צריך להגיד פה ביושר, האופייני לי מדי פעם, מדי יום, למספר דקות ספורות.
מדי פעם התחלת, כן.
כן, זו בדיחה. מאז שהליכוד עלה לשלטון, כן נפרץ הסכר, ויותר ויותר אנשים מעדות המזרח, וגם אנשים דתיים וחרדים, נכנסו למעגל העושר הישראלי.
אבל הפערים גדלו.
אבל עדיין, כי מדינת ישראל גם צמחה מאוד, הפערים גדלים, ואתה שואלת אם נתניהו שם היה בסדר? התשובה היא לא. אבל אני דווקא, אני מתארח פה במקום שהוא מאוד שמאל. אני שואל את האנשים, איפה הלב שלכם? כאילו, אתם דואגים לכל מיעוט שיש בבוסניה, או בשום מקום. יש פה מיעוט ממש, פה לידכם, שהוא מבחינה כלכלית לפחות נמצא מתחתיכם. זה מעניין אתכם? זה לא מעניין אתכם? אתם רוצים לעזור לאנשים האלה? אתם רוצים לשתף אותם? או שאתם סופרים רק נשים, ורק ערבים, רק מיעוטים, או קבוצות שהיו במיעוט, שהן נוחות לכם?
אז בוא לסיום, עכשיו נתניהו אמרנו הלך, אמרת שאולי יחזור, אולי לא יחזור, אבל הקואליציה שלה, אתם, כמו שדיברת, תחזור כי אתם הרוב, אז מי זה אתם ומי המנהיגה העתידי שלה?
תראה, אני חושב שתצטרך לקום עוד מפלגה מצד ימין.
עוד אחד, יש רווי שם בטירוף.
לא, יש רק, לא שמת לב, יש missing in combat, זה נקרא, combat, כן?
כן. זאת בנט, אתה לא סופר, שר, אתה לא סופר בימין, אז לכן...
כן, הם הלכו עם ממשלת שמאל, הם לא קיימים. צריך פה ימין שבאמת רוצה לעשות שינוי, ולא ימין שרק מייצג את חשי העם. חסרה מפלגה כזאת.
מה, אבישי בן חיים בראשה, משהו כזה?
עמיחי שיקלי, כל מיני אנשים כאלה. כן, שהם רוצים לעשות, שלא פוחדים מהמסע שהם יעברו, כי תוך שנייה יגלו שהם עבריינים, מטרידים מינית, מה שאתה לא רוצה, זה השיטה ידועה וברורה, היא כתובה, היא חקוקה.
ומה זה אבל האידיאולוגיה?
אבישי בן חיים הרי יפה, אחד 1977, שום חבר כנסת לא שם.
טוב, זה לא נכון, אבל בסדר.
כמעט ולא. כמעט ולא, אחרי זה, במיוחד במגזר המסוים, זה כנראה שהמזרחים הם פשוט מאוד עבריינים, כנראה.
ומה מדינת הלכה? מה אתה רואה שם? מה פה אלוהים שדיברנו עליו הרבה?
אתה שואל שאלה מעולה. אני תמכתי בנתניהו, כי יש פה שני רבדים בעיני למדינה הזאת. יש את הרובד, שאני קורא לו הרובד החילוני, הרובד הקיום יומיומי, ונתניהו, שהוא בסופו של דבר אדם חילוני, אין אדם מוכשר ממנו ומתאים ממנו להפוך את ישראל למדינה שהיא מדינה חזקה בקרב האומות.
אז נתניהו מה חמורו של רדודים. משיח מבחינתך? נעתקו המילים.
בסופו של דבר, כן, ברור. נתניהו הוא שייך לחלק הראשון, לכן שקוראים לנו לי שפרות וכל זה, זה כל כך מצחיק אותי, אני כל כך, זה אפילו, אני מרוצה...
אתה מרגיש מזה... שאתה משתמש בנתניהו, לא הוא בך.
אנחנו, זה היה שימוש הדתי, גם הוא השתמש בי וגם אני השתמשתי בו. צריך להבין משהו, אני בן לאבא שהיה בלחי, היה אצל החזון איש, אני מייצג מסורת ארוכה מאוד, של הרבה שנים. כשאני עליתי לגבעות ביהודה ושומרון, והקמתי יישובים, אני הסתכלתי על השמיים, ובאמת כמו במלך האריות, ראיתי את הכוכבים וראיתי מיליוני יהודים במשך אלפי שנות גולה, אומרים לי, העבודה יפה בני, לא תצליחו לחתוך את החוט המקשר הזה, לא תצליחו. אז כשאתה שואל מה זה מדינת הלכה, אני לא רוצה מדינת הלכה. אני רוצה קודם כל מדינה חזקה שתתקיים כדי להציל את העם היהודי ותתרחב ותשגשג. בסופו של דבר, מה מחכה בקצה החלום הזה? חייבים להקים את בית המקדש. חייבים.
התחלנו בחרמות, סיימנו בבית המקדש.
כמו אבא שלי, במילים האלו סיים את החיים שלו. הוא אמר לי, תראה מה זה, אני הולך למות ולא זכיתי לראות את בית המקדש. אולי אתה, ואם לא אני, הבן שלי.
שמעון ריקלין, תודה.
תודה לך.
ארץ השבוע, כאן סיימנו. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו. מאיה בניסן, יונתן מניאביץ' ודן ברומר היו על הסאונד. אני ליאור קודנר, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים להתראות, עד יום שלישי הבא.